טוב, הנושא שלנו זה בעצם פריפריות של ההלכה. חשבתי לדבר על זה כי זה המשך מתבקש לסדרה הקודמת שדיברה על מוסר וההלכה, כי גם המוסר הוא איזושהי קטגוריה פריפריאלית. ועכשיו אני רוצה לדבר באופן כללי יותר על המושג הפריפריאליות עצמו, כשהמוסר הוא רק... רק דוגמה אחת מיני כמה. אנחנו רגילים להתייחס לכל הוראה, לא יודע איך לקרוא לזה, הוראה תורנית, ערכית, כהוראה הלכתית. ואחת ההשלכות זה שהרבה פעמים אנחנו מוסרים את המנדט או את הסמכות לקבוע מה ראוי לעשות לפוסקי ההלכה. ואני עוד אחזור לזה וגם דיברתי על זה, על העניין הזה של דעת תורה, ועל התחומים האלה שאפילו נכנסו לתוך השולחן ערוך, למרות שהם לא באמת חלק מן ההלכה. אני חושב שזה חלק מאותו תהליך. ועוד פעם, אני אחזור לזה גם בסדרה הזאת. אבל, למרות שזה נכון הרבה פעמים, לא בכל הפעמים, אבל הרבה פעמים, שההוראה בשורה התחתונה, זאת ההוראה ההלכתית, מתברר שהשיקולים שמובילים אליה הרבה פעמים שאובים מתחומים אחרים, שהם לא ההלכה. והשאלה המעניינת שעולה לאור זה, עד כמה באמת אפשר להתייחס לתוצאה כהוראה הלכתית. כן, אפילו הוראות, אני לא אומר, בהלכות שבת, אני לא מדבר כרגע על דברים שבאופן מסורתי אנחנו מפקפקים האם הם שייכים להלכה או לא. יש הלכות מסוימות, הוראות מסוימות, שמעורבים בהם כל מיני שיקולים שהם שיקולים חוץ הלכתיים. אם תרצו אפילו שיקולי מדיניות, שיקולים של מדרון חלקלק, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אנשים רגילים לראות את זה כחלק מן ההלכה. אני אישית לא חושב כך. זאת אומרת, אני חושב שהשיקולים האלה הם שיקולים חוץ הלכתיים, או לבר הלכתיים, ונכון שהם מעורבים בסופו של דבר בקביעה מה צריך לעשות. וזאת שאלה... איך להתייחס בסוף לקביעה הזאת? האם זאת קביעה הלכתית או לא קביעה הלכתית? אני אבהיר את זה אולי יותר דרך הבחנה שעשיתי בסדרה הקודמת. דיברנו על היחס בין מוסר להלכה, ובסופו של דבר התזה שלי הייתה, זה שמדובר בשתי קטגוריות נפרדות ובלתי תלויות, שלא מדברות אחת עם השנייה, בכלל. זאת אומרת, לא ש... יש דברים בהלכה שהם לא מוסריים או שהם א-מוסריים, אבל יש גם חלקים מוסריים. אין. הטענה שלי שבאופן קטגוריאלי, הלכה ומוסר אלה שתי קטגוריות בלתי תלויות, שלא מדברות אחת עם השנייה. ובכל זאת, אמרתי כבר שם, ששיקול מוסרי יכול ליטול חלק בקביעת הדרך ההלכתית. אם למשל, בשיקולים הלכתיים צרופים, נפתחות בפניי כמה אופציות אפשריות. זאת אומרת, ההלכה לא נותנת לי כלים להכריע האם לעשות X, Y או Z. משיקולים הלכתיים, שלושת הדרכים אפשריות. נגיד, דרך אחרת לא, אבל שלושת אלה עומדות במבחנים ההלכתיים. עכשיו אני צריך לבחור ביניהם. אז באופן עקרוני, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא, יש גם כללים של איך אנחנו בוחרים, דרך מבין כמה דרכים אפשריות. אבל יש לנו שיקולים אחרים שלפעמים מתערבים וגורמים לנו לבחור אחרת. הדוגמה שהבאתי זה שעת הדחק. הגמרא אומרת בכמה מקומות, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. עכשיו, נגיד שיש מחלוקת, כן, רבי שמעון ורבי יהודה. ורבי שמעון מקל. לא משנה כרגע מה זה כולה זאת, גם מוקש לא פשוט, אבל רבי שמעון מקל. ובא לפניי מקרה שהוא מוגדר כשעת הדחק. אדם במצוקה, ושואל אותי שאלה, ואני יכול להקל לו כרבי שמעון, או להחמיר לו כרבי יהודה. אז אומרים לי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, לולי הכלל הזה, מה הייתי אמור לעשות, יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, ונגיד שאין לי הכרעה. אני לא יודע להכריע מי צודק, הלכה כמו מי, לא נמנו וקבעו על פי רוב, ואין לי כלל הכרעה הלכתי, אין לי סברה לטובת אחד הצדדים, אני בתייקו, מבחינת שתי הדעות האלה. באופן עקרוני, מה שהייתי אמור לעשות, זה להפעיל את כללי הספקות. אם זה, נגיד, איסור דאורייתא, או אולי אפילו מצווה דאורייתא, למרות שמצווה דאורייתא יש קצת ויכוחים, אבל אם זה דין דאורייתא, באופן עקרוני הייתי אמור להחמיר, בדין דרבנן אני אמור להקל. אז מה פירוש ללכת בשעת הדחק כרבי שמעון? אם רבי שמעון הוא המקל ומדובר, נגיד, בטרפות, בסדר? יש מחלוקת בין פוסקים, אמוראים, ראשונים, לא משנה מי, האם הדבר הזה הוא טרפה או לא טרפה, אוקיי? עכשיו, מגיעה לפניי האישה, כן, הסיפור הקלאסי של אישה מסכנה, ענייה, באה לרב עם תרנגולת, לשאול אותו האם זה טרפה או לא טרפה. אז אומרים, טוב, אם היא במצוקה, אתה יכול להקל. מה זאת אומרת, אתה יכול להקל? יש מחלוקת, האם זה טרפה או לא. ספיקא דאורייתא לחומרא זה גם כלל הלכתי. אז עכשיו ההלכה בעצם אומרת שהדבר הזה הוא טרפה, אסור לי לאכול אותו. בשעת הדחק מותר לעבור על ההלכה. אני יכול להקל כמו רבי שמעון בשעת הדחק. אם ההלכה היא לא כמוהו, אפילו בגלל דיני ספקות, לא בגלל שאני יודע, עדיין, גם דיני ספקות הם כלל הלכתי. אז בסופו של דבר ההלכה אומרת לי שהדבר הזה הוא טרפה. מותר לי לעבור על איסור דאורייתא סתם ככה כי זה שעת הדחק? איפה מצאנו דבר כזה? מישהו יתיר לי לאכול חזיר כי זה שעת הדחק? לא נדבר על פיקוח נפש. שעת הדחק, אני במצוקה כלכלית. בסדר, בשר כשר עולה יקר. מותר לאכול חזיר? אף אחד לא יעלה בדעתו להתיר. נו, אז מה שונים דיני ספקות, שגם הם חלק מההלכה, מההלכות האחרות? מה ההבדל בין ספק טריפה להחמיר לבין איסור חזיר? שניהם איסורי דאורייתא, נגיד ספק לשיטת הרשב"א ובסיעתו, גם ספק דאורייתא לחומרא זה גם כלל שהוא דאורייתא, אז שניהם דינים דאורייתא. איפה מצאנו שמותר לעבור על דיני דאורייתא בשעת הדחק? אין דבר כזה. אז איך מותר להקל, גם בהלכות דאורייתא, איך מותר להקל בשעת הדחק? אם יש דעה הלכתית מתירה, אנחנו יכולים להקל כמותה בשעת הדחק. אז אמרתי שאני חושב ששעת הדחק זה אופציה לבחור דרך הלכתית מבין כמה דרכים אפשריות. זאת אומרת, נגיד שאני יכול, מבחינת ההלכה יש דעה שהתרנגולת הזאת התרפה, ויש דעה שהתרנגולת הזאת קשרה לאכילה. ושתי הדעות ניתן להגן עליהן, זאת אומרת, אי אפשר להכריע איזה משתי הדעות צודקת, בכלים ההלכתיים שלפחות עומדים בפניי, אין לי הכרעה. שתי הדרכים נשמעות לי הגיוניות באותה מידה. עכשיו, מה שאמרתי קודם זה שבעצם אני נמצא במצב של דיני ספקות. ובמצב של דיני ספקות חלים עוד פעם כללים שהם חלק מההלכה. ספק דאורייתא לחומרא. אומר לא. שעת הדחק זה עיקרון חוץ הלכתי שאומר לי, אתה יכול להכריע בין הדרכים משיקולים חוץ הלכתיים. אחרי שתכריע, נגיד, בגלל ששעת הדחק מותר לי להכריע כמו רבי שמעון, להכריע שהדבר הזה הוא לא טרפה והוא מותר באכילה. עכשיו, אחרי שהכרעתי, אני כבר בעצם לא נמצא במצב של ספק. ברגע שאני לא נמצא במצב של ספק, לא חל עליי הכלל שספק הדאורייתא לחומרא. זאת אומרת, שעת הדחק, מה שהוא עושה, הוא בעצם אומר לי, מותר לך להגדיר את המצב הזה כמצב שיש בו הכרעה. מצב שהוא לא מצב של ספק. ממילא כלל ספק דאורייתא לחומרא לא יחול על המצב הזה. אז ההנחה שאני מניח פה כשאני מסביר את זה, זה שסדר הפעלת הכללים, זה שהכלל ספק דאורייתא לחומרא מופעל אחרון. זאת אומרת, קודם כל יש לפני שתי דרכים, אני בודק האם יש לי איזושהי דרך לבחור אחת מהן, או איזשהו שיקול שמכוחו אני יכול לבחור באחת מהן. אם יש לי, אז אני בוחר אותה, אני כבר לא במצב של ספק, ממילא לא חל עליי הכלל שספק דאורייתא לחומרא. עכשיו, עוד פעם, אני לא מדבר על לבחור דרך במובן של להכריע שהיא הצודקת. זה לא נקרא לבחור דרך, פשוט אין לי שתי דרכים, יש לי רק אחת. כי הדרך הזאת תהיה נכונה בעיניי. אני מדבר שמשיקולים הלכתיים גרידה, שתי הדרכים אפשריות, למיטב הבנתי לפחות. שתי הדרכים אפשריות מבחינה הלכתית. אז כשאני אומר לבחור דרך משיקול כלשהו, אין כוונתי לשיקול פרשני. כי אם לא שיקול פרשני, אז אין פה שתי דרכים. אז דרך אחת היא נכונה, כי יש לי שיקול פרשני לטובתה. אבל אם אני בוחר, מבחינת השיקולים הפרשניים, שתי הדרכים קבילות. אז מה פירוש לבחור דרך משיקול אחר? איזה שיקול אחר יכול להיות? שיקול שהוא לא שיקול הלכתי, השיקול הזה לא אומר לי שהדרך שהתרנגולת הזאת לא טרפה היא יותר צודקת, היא יותר הגיונית. זה שיקול פרשני. כאן אני מדבר על משהו אחר. אני בוחר דרך משיקול של הנסיבות שבהן אני פועל. אילוצים, שעת הדחק, דברים מן הסוג הזה. שהטענה היא שמותר לי להשתמש גם בסוג כזה של שיקולים כדי לבחור את אחת מן הדרכים. והחידוש הגדול הוא שאחרי שהשתמשתי בזה, אז מבחינת ההלכה זה כבר לא מוגדר כמצב של ספק. ממילא אני לא צריך ללכת לחומרה. למרות שהם השיקולים ההלכתיים, אני כן בספק. זאת אומרת, אני עדיין בספק איזה משתי הדרכים צודקת או אמיתית. לא הכרעתי את זה. השיקול של שעת הדחק לא אומר שהדרך הזאת יותר נכונה. היא לא יותר נכונה. השיקול של לטובת הטריפה של התרנגולת, טריפת התרנגולת, והשיקול נגד הם שיקולים שווי ערך או שווי משקל מבחינתי. כך שלא הכרעתי את השאלה ההלכתית. אם אני הייתי מסתכל על זה ברמה ההלכתית, זה מצב של ספק. החידוש הגדול של העיקרון של שעת הדחק, ואני לפחות לא מכיר לו מקור בהלכה, מקור, אני מקווה, מקור מהתורה. יש מקור, הגמרא מביאה את זה. כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, וכל הפוסקים משתמשים בזה. אבל זה עיקרון שנכנס לתוך השדה ההלכתי, מסברה של חכמים, אני לא יודע מאיפה, אין לו מקור ברור בתורה. זה לא שהתורה אמרה לי, שעת הדחק הוא שיקול הלכתי בעצמו. אם זה היה כך, אז לא הייתי מתייחס לשעת הדחק כעיקרון חוץ הלכתי. אני לא הייתי מתייחס לעיקרון הזה כעיקרון חוץ הלכתי, כי התורה עצמה אמרה להשתמש בו. אני מגדיר אותו כעיקרון חוץ הלכתי בגלל שזה עיקרון שחכמים החליטו עליו, בלי מקור בתורה, אבל אתם רואים שבסופו של דבר הוא מעורב בקביעת ההחלטה ההלכתית. בסוף בסוף תשאל אותי מהי ההלכה לפחות לגבי אותה אישה עם התרנגולת. ההלכה היא שהתרנגולת קשה, אבל השיקול שקבע את ההלכה הזאת הוא שיקול חוץ הלכתי. שיקול של שעת הדחק. עכשיו, הטענה שלי לגבי בסדרה של הלכה ומוסר, הייתה שההכרעה באמצעות שיקולים מוסריים בנויה על אותה לוגיקה. כיוון שלשיטתי, המוסר וההלכה הן שתי קטגוריות בלתי תלויות, אם יש לי שתי אופציות הלכתיות, שאחת מהן נראית לי יותר במישור המוסרי מאשר השנייה, השיקול הזה כשלעצמו לא אומר שהאחת יותר נכונה מהשנייה. כי השיקול המוסרי הוא שיקול חיצוני. מבחינת ההלכה, שתי הדרכים האלה שוות. למה בכל זאת אני יכול להשתמש בשיקול המוסרי כדי לבחור את דרך א', הרי לכאורה אם שתי הדרכים שוות, אז אני בספק. בספק הדאורה הייתה לחומרה, הטענה שלי הייתה שזו אותה לוגיקה כמו שעת הדחק. יותר מזה, אני אמרתי לא רק שזו אותה לוגיקה, זה בעצם שעת הדחק. זה בעצמו שעת הדחק. הטענה שלי ששעת הדחק זה לא רק מתי שנפגע מצבי הכלכלי. שמישהו נמצא במצוקה כלכלית. גם מצוקה מוסרית זה שעת הדחק. אני נמצא במצוקה מוסרית. אז אם יש לי שתי דרכים, אחת מהן תהיה פגיעה בערך מוסרי חשוב, בעיניי לפחות, והשנייה לא, אז השיקול המוסרי הזה בעצמו הוא סוג של שעת הדחק. אני בשעת הדחק מוסרית. ובשעת הדחק מותר לי לבחור את הדרך, תקראו לזה המקילה או המחמירה הזאת, שאלה לא ברורה, אבל הדרך שמתאימה לשיקול המוסרי. כן, שתוציא אותי עם מחיר מוסרי מינימלי. ובמובן הזה, הטענה שלי דווקא לאור מה שאמרתי בסדרה הקודמת, שהמוסר זה קטגוריה חוץ הלכתית באופן מובהק, דווקא בגלל זה, ההסתכלות על שיקולים מוסריים בתוך קביעת ההכרעה הלכתית, היא בעצם כאילו שמדובר פה בקטגוריה פריפריאלית. וזה בעצם הנושא שלנו בסדרה הזאת. זאת אומרת, יש פה אוסף של שיקולים שהם לא שיקולים הלכתיים, אבל הם מעורבים בקביעת ההכרעה ההלכתית. ובסוף בשורה התחתונה הם תשאלו אותי, מותר על פי ההלכה לאישה הזאת לאכול את התרנגולת? התשובה היא כן, מותר. אבל ההכרעה הזאת התקבלה משיקול לא הלכתי. כמו שהתוצאה זו הוראה הלכתית. מותר לך הלכתית לאכול את התרנגולת.
הרב.
כן?
אפשר לשאול שאלה?
כן, כן.
האם הקביעה הזאת ש... בשעת הדחק לפסוק כמו רבי שמעון, זה לא אומר בעצם, שבעצם כשיש ספק דאורייתא, אז הספק הוא, לחומרא זה מדרבנן, ועכשיו אנחנו אומרים לא, בגלל שזה מדרבנן, אז בשעת הדחק ניתן את זה כמו רבי שמעון?
זה לא נכון משתי סיבות. א', אפילו אם היית צודק, בשיטת הרמב"ם שספק דאורייתא לחומרא זה דין דרבנן. את הספק כן. על הלכה דאורייתא, אבל החובה להחמיר בספק היא חובה מדרבנן לפי הרמב״ם. אבל, על החובה הזאת מדרבנן אין ספק.
בסדר, אבל כשיש לי שעת הדחק, אז רבנן הלכו הצידה ואמרו, בשעת הדחק, אנחנו לא, לא אומרים לך...
מה, לא בגלל דיני ספק דרבנן לכולה.
כן, כן.
בגלל הם אמרו והם אמרו. אם הם אמרו להחמיר בספקות, אז הם גם יכולים להגיד, להקל בשעת הדחק. אתה צודק, לפי הרמב״ם אפשר להגיד את זה, אבל עובדה שהולכים בשעת הדחק, גם הרשב"א מכיר את הגמרות של כדאי ורב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. והרשב"א סובר שספק דאורייתא לחומרא. לכן אני טוען שזה לא תלוי ב... בשאלה אם, אם ספקא דאורייתא לחומרא זה דין דאורייתא או דין דרבנן. גם אם זה דין דאורייתא, הטענה היא שהדין דאורייתא חל רק במצבי ספק. אבל אם אני מכריע משיקולים מוסריים, משיקולים של שעת הדחק, אז אני לא בספק. הבאתי על זה את הסיפור, אתם זוכרים, הסיפור, כן, האגדות האורבניות על, על רבי יונתן אייבשיץ, שבא אליו הכומר ושואל אותו, למה אתם לא מתנצרים כולכם? הרי כתוב אחרי רבים לעתות, ואנחנו הנוצרים הרבים, אז רבי יונתן אייבשיץ, אגב, יש על זה כל מיני תשובות, גם במישור הלמדני, למה לא? אבל התשובה של רבי יונתן אייבשיץ, מה שהיה יכול להיות רבי יונתן אייבשיץ, אז אמר לו שאני לא נמצא בספק, לכן אני לא צריך ללכת אחרי הרוב. הכלל של הליכה אחר הרוב נאמר למי שנמצא בספק. מי שנמצא בספק הולך אחרי הרוב, ואם אני לא בספק, למה שאני אלך אחרי הרוב? כן, אם יש לי חתיכת בשר, מצאתי אותה בשוק. ויש 10 חנויות באזור, 9 טרפות ואחת כשרה. אז על פי הדין, הולכים אחרי הרוב, החתיכה טרפה, בחזקת טרפה, אסור לאכול אותה. מה קורה עם החתיכה הזאת עם פלומבה של כשרות?
אז אין ספק.
אז אין לי ספק, אז מה אכפת לי שיש פה 9 חנויות טרפות? אני לא הולך אחרי הרוב, למה? כי אני לא בספק. ואת במקום שאני לא נמצא בספק, לא חלה עליי ההלכה, של ללכת אחרי הרוב. אותו דבר, במקום שבו אני נמצא בספק, לא חלה עליי ההלכה של ספקא דאורייתא לחומרא. כל הלכות הספק חלות רק על מצבים שבהם אני בספק. אבל אם אני לא בספק, ההלכות האלה לא חלות עליי. החידוש הגדול זה שאם אני עושה בחירה משיקולים לבר הלכתיים, שיקולים של שעת הדחק, שיקולים מוסריים או שיקולים אחרים, גם זה יכול להוציא אותי מהקטגוריה של מצב מסופק. כי בחרתי דרך, עכשיו כבר אין לי ספק בין שתי דרכים, בחרתי, עוד פעם, לא הכרעתי שהיא נכונה, אלא בחר, מותר לי לבחור בה בתור הדרך הרלוונטית מבחינתי למצב הזה. החידוש הגדול שבחירה כזאת, גם היא מוציאה אותי ממצב של ספק. לא רק הכרעה הלכתית, שדרך מסוימת נכונה, פושטת ספק, או מוציאה אותי מההגדרה של מצב מסופק, אלא גם שיקולים חוץ הלכתיים, יכולים להוציא אותי. אחרי שאימצתי את החידוש הזה, שאני כבר לא מגדיר את המצב הזה כמצב מסופק, ממילא עכשיו הכל מתבקש מאליו. אם זה לא מצב מסופק, לא חלים הכללים של ללכת אחרי הרוב, או ספקא דאורייתא לחומרא, או כל מיני דברים כאלה, כי אם אני לא בספק, אז אין כללי הספק, לא חלים עליי. אז התערב פה איזשהו עיקרון חוץ הלכתי, פגע וברח, כן? נכנס, עשה משהו והלך. הוא עשה משהו ואמר זה, הוא הוציא אותי מקטגוריה של ספק. עכשיו אני ממשיך בקטגוריות ההלכתיות. אם אני לא בספק, אין עליי את הכלל שספק הדאורייתא לחומרא, אין בעיה, אני לא בספק, הכל בסדר. זאת, יש פה מעורבות, כן, איזו חדירה כזאת של, של עיקרון חוץ הלכתי, ששינה משהו והלך. אחרי שהוא שינה, ההלכה ממשיכה עם הכלים שלה, אבל התוצאה היא שונה. אז הדוגמה הזאת של, של המעורבות של שיקולים מוסריים בקביעת ההלכה, היא המוטיבציה בעצם ל... לנושא שבחרתי כאן, זה בעצם רק דוגמה למעורבות של שיקולים חוץ הלכתיים. ואני רוצה עוד פעם להדגיש, יש שני סוגי שיקולים שעליהם אני לא מדבר. שיקול אחד זה שיקול שבו אני אומר, ההלכה אומרת לי לעשות X, והמוסר אומר לי לעשות Y. עכשיו אני בקונפליקט בין ההלכה לבין המוסר. אמרתי שגם במצב כזה לא בהכרח אני צריך לעשות X. זה קונפליקט אמיתי. צריך להכריע אותו כמו שמכריעים קונפליקטים ערכיים, ודיברנו על זה לא מעט בסדרה הקודמת. כאן זה לא מה שאני מדבר עליו. כי כאן מה שאני אעשה בסוף, אני לא אקרא לזה הכרעה הלכתית. אלא זאת תהיה הכרעה של מה שאני אחליט לעשות. יכול להיות שאני אחליט ללכת נגד ההלכה, עם המוסר. זאת לא הכרעה הלכתית משיקול הלכתי. חוץ הלכתי, אלא זאת הכרעה חוץ הלכתית. זאת אומרת, התוצאה בסוף, נגיד למשל, אתן דוגמה, נגיד שההלכה אומרת לי לא להציל חיים של גוי בשבת. אני טוען שזה לא נכון, אבל ככה מקובל מדינה דגמרה, ככה אומרים כל הפוסקים, כמעט כל הפוסקים, שאסור לה, באופן עקרוני, מעיקר הדין, לולי שיקולים של, כן, של חילול השם, או סכנת נפשות, או דרכי שלום, וכל הדברים האלה, לולי השיקולים האלה היה אסור לחלל שבת, כדי להציל חיים של גוי. עכשיו נגיד, נאמץ לצורך הדיון את, 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 את הטענה הזאת. מצד שני, העיקרון המוסרי אומר, שגם הגוי הוא בן אדם, צריך להציל את חייו. אז לכאורה אני אמור לחלל שבת כדי להציל את חייו. אז אני בקונפליקט. עכשיו נגיד, זה שמעתי פעם בשם הרב ליטנשטיין, אחרי זה מישהו אמר לי שהוא לא חושב שהרב ליטנשטיין אמר את זה. אני קראתי פעם מישהו שאמר את זה בשם הרב ליטנשטיין, שהוא אומר שאם הוא ייכנס לסיטואציה כזאת, הוא לא יודע מה הוא יעשה. הוא לא יודע אם הוא יצליח לעמוד בדרישה ההלכתית להשאיר את הגוי למות. אבל הוא הציג את זה באופן שבעצם מה שנדרש זה באמת זה. זאת אומרת, הוא הציג את זה בצורה שהוא בעצם היה נכשל אם הוא היה מציל את הגוי. אבל הוא אומר שהוא לא יודע, יכול להיות שהוא היה נכשל. אני אומר, בין אם היית נכשל ובין אם אתה חושב שזה לא נקרא בכלל כישלון, כמו שאני טענתי בסדרה הקודמת, או לפחות שיכול להיות שזה בכלל לא כישלון, עדיין אני לא הכרעתי פה בין אופציות הלכתיות לגיטימיות משיקול חוץ הלכתי, אלא הכרעתי נגד ההלכה. אני לא מדבר על זה. בדוגמאות שהבאתי קודם, אני מדבר על שיקול שבסופו של דבר התוצר שלו הוא ההכרעה ההלכתית. הוא לא הכרעה ללכת נגד ההלכה. זאת ההכרעה ההלכתית. התרנגולת כשרה לאותה אישה. למישהו אחר, יהיה אסור לאכול את זה. אבל לאותה אישה זה מותר. והשיקול הוא שיקול חוץ הלכתי, אבל התוצאה בסוף זה יותר הלכתי. זה לא הכרעה בקונפליקט. הייתי אומר אפילו יותר מזה, זה אוטרה, זה לא דחויה. בסוף מותר לה לגמרי לאכול. אוקיי? לעומת זאת, במוסר מול ההלכה, נגיד בהצלת חיי גוי בשבת, גם אם אני אבחר לטובת השיקול המוסרי ונגד השיקול ההלכתי, ברור שזה יהיה דחויה ולא אוטרה. כי אין לי יותר מבחינת ההלכה לחלל שבת במצב כזה. אני אחליט לעשות את זה, זה אומר שאני מחליט לעבור על ההלכה. לא שהכרעתי שזה מה שההלכה אומרת. זה לא הכרעה מה ההלכה אומרת משיקול חוץ הלכתי. זה פשוט הכרעה נגד ההלכה. ועוד פעם, איך אפשר לעשות דבר כזה, והאם אפשר לעשות דבר כזה, דיברנו על זה קצת בסדרה הקודמת, ואני אגיע לזה גם בסדרה הזאת בהמשך, אבל אני כרגע לא מדבר על זה. אני מדבר על מעורבות של שיקולים חוץ הלכתיים בתוך ההכרעה ההלכתית. והמוסר הוא דוגמה טובה לזה, למשל, אם אני, כן, כמו שאמרתי קודם, אם אני מכריע לטובת השיקול המוסרי נגד השיקול ההלכתי, זה לא מה שאני מדבר עליו. אבל אם אני משתמש בשיקול המוסרי כדי להכריע בין שתי אופציות הלכתיות ששתיהן לגיטימיות מבחינת הכלים ההלכתיים, זה מה שאני מדבר עליו כאן. ואת שיקול חוץ הלכתי שמתערבב בקביעת ההכרעה ההלכתית. עכשיו, יש כל מיני סברות שמעורבות גם הן בהכרעת ההלכה, ולגביהן יש מקום להתלבט. תן למשל דוגמה או שתיים, שזה מה שהגמרא אומרת על זה, למה לקרא סברה הוא. אז עיקרון אחד זה המוציא מחברו עליו הראיה. הגמרא שואלת, כן, מאיפה אנחנו יודעים שהמוציא מחברו עליו הראיה? מי שבא להוציא ממון ממוחזק, אז נטל הראיה מוטל על המוציא עליו. מאיפה לומדים את זה? אז הגמרא אומרת, מביאה איזשהו פסוק. מה, לא, סליחה. כן, הגמרא מביאה איזשהו פסוק, ואז הגמרא אומרת, למה לקרא סבראו? מן דקאי וקייב, דקאי וקייב, הלייזי לבי אסיה. מי שכואב לו, שילך לרופא. אז אתה רוצה לגרום לבית הדין לקחת כסף מפלוני ולתת אותו לך. זאת אומרת, אתה מצפה שבית הדין יעשה משהו. בשביל להפעיל את בית הדין שהוא יעשה משהו, צריך סיבה. אם אין סיבה, בית הדין לא יעשה שום דבר, ישאיר את המצב כפי שהוא. לכן נטל הראיה מוטל עליך, זאת סברה. איך הייתי מתייחס לסברה הזאת? האם הסברה הזאת זה משהו שהוא שיקול הלכתי, תוך הלכתי, או שיקול חוץ הלכתי שקובע עיקרון הלכתי? אני שבתפיסה הפשוטה זה שיקול הלכתי ממש. עובדה שהגמרא פה אומרת למה לקרא סברה הוא. אם זה השיקול חוץ הלכתי, אז זה לא נכון להגיד על דבר כזה, למה לקרא סברה, הוא הקרא נועד, הפסוק נועד, כדי להגיד לי שזה מה שההלכה אומרת. לולא הפסוק, הייתי חושב שיש איזשהו שיקול חוץ הלכתי לעניין הזה. אבל כשרוצים להגיד לי שזה מה שההלכה קובעת, בשביל זה צריך פסוק. אם הגמרא רואה את הסברה כשוות ערך לפסוק, ומה את הפסוק מיותר, הרי אפשר היה ללמוד את זה מסברה, אז הגמרא אומרת לנו פה שהסברה זה עיקרון הלכתי. זה לא עיקרון חוץ הלכתי. הפסוק מיותר. אם הייתי לומד את זה מסברה, הייתי נמצא באותו מצב הלכתי, כאילו שהיה פה פסוק. זה אותו דבר. אז גם הדוגמה הזאת היא לכאורה לא דוגמה טובה למעורבות של עיקרון חוץ הלכתי. זאת אומרת, סברות זה גם כן לא הדוגמה שעליהם אני מדבר כאן. לכאורה, אוקיי? דוגמה נוספת לסברה שהבובה, גם על זה הגמרא אומרת, זה הפה שאסר. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. איפה אנחנו יודעים את זה? כן, באה אישה ואומרת, אשת איש אני והתגרשתי. זאת אומרת, אף אחד לא יודע שהיא הייתה נשואה, רק מפיה אנחנו חיים. אנחנו יודעים מפיה שהיא אשת איש. אבל היא אומרת לי, כן, אתם יודעים מפי שאני אשת איש, אז תקבלו גם את זה שאני אומרת שהתגרשתי, ולכן אני מותרת. אני יכולה להתחתן. כיוון שמפיה אנחנו חיים, זה שהיא אשת איש נודע לנו אך ורק בגללה, אז יש לה גם את הנאמנות להתיר את עצמה. הפה שאסר, היא אסרה את עצמה בזה שהיא אמרה שהיא אשת איש, יכול גם להתיר. היא יכולה גם להגיד, אוקיי, אבל התגרשתי, ולכן אני מותרת. הנה שני עדים שיש את איש, היא לא יכולה להגיד התגרשתי. צריך להביא עדים הזה שהיא גרושה. אבל אם אנחנו ניזונים מפיה, אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר. גם הדבר הזה, הגמרא מביאה לו, את ביתי נתתי לאיש הזה, כן, הגמרא מביאה לזה פסוק, ואז הגמרא אומרת שוב פעם, לא, זה סברה. גם על יקרא סברה הוא. עכשיו, גם פה, ברגע שהגמרא מתבטאת במובנים של למה לקרא סברה הוא, אז די ברור שהגמרא רואה את הסברה כשחקן על המגרש ההלכתי. הפסוק הוא מיותר, כי מהסברה היה יוצא לנו אותו דבר. ושוב פעם, זאת דוגמה לזה שהסברה, דוגמה לסיטואציה שבה הסברה משחקת על המגרש ההלכתי. לא משהו חוץ הלכתי שמעורב בשיקול ההלכתי. ואז באמת זה מעורר את השאלה, אז על מה אני כן מדבר? הרי כל דבר שהוא חוץ הלכתי, הוא אמור להיות איזשהו סוג של סברה. סברה מוסרית, סברה הגיונית, סברה, לא משנה מה, חברתית, מה שלא יהיה, מדרון חלקלק, כל מיני סברות מן הסוג הזה. אז אם סברה היא כמו קרא, למה לקרא סברה הוא? אז בעצם על מה מדובר? אני חייב לכם עוד הסבר, אז במה עוסקת הסדרה הזאת? אם כל סברה בעצם משוות ערך לפסוק, או במילים אחרות, הסברות הן חלק מארגז הכלים ההלכתי, אז מה זה, איפה יש מעורבות של עקרונות חוץ הלכתיים בקביעת ההלכה? הרי זה תמיד מעורבות של איזשהו סוג של סברה. אם סברה זה כמו פסוק, אז בעצם הנושא שבו אני עוסק הוא לכאורה ריק. אין מקרים כאלה. אז פה אני רוצה לחדד קצת את העניין הזה, ואני אומר כך, יש סברות שהן סברות פרשניות. כמו שאמרתי קודם, למשל, המוציא מחברו עליו הראיה. יש לי שתי אפשרויות שעומדות בפניי. להטיל את נטל הראיה על המוציא, ולהטיל את נטל הראיה על המחזיק, המוחזק, אוקיי? באה הסברה, ואומרת, דקייב לקייבה, לייזי לבאסיה. מה הסברה הזאת עושה? הסברה הזאת אומרת לי, יותר הגיוני להטיל את נטל הראיה על המוציא. אז פה הסברה היא סברה פרשנית. היא אומרת לי, בעצם התורה כנראה מתכוונת לזה. כי ההיגיון אומר כך. טוב, אם כך, אז ברור שזה חלק מההלכה. כי כשאנחנו עושים פרשנויות ומכריעים לטובת עמדה אחת מול עמדה אחרת, ברור שאנחנו משתמשים בהיגיון. ההיגיון הוא חלק מההלכה. ההיגיון הפרשני. זאת אומרת, אני מנסה להבין איזה מהאופציות יותר נכונה. כשאני מנסה להבין איזה מהאופציות יותר נכונה, אז השיקולים יכולים להיות שיקולים הגיוניים או פרשניים של מבחינת פרשנות הפסוק, או מה שלא יהיה, אבל כל אלה הם שיקולים פנים הלכתיים. וכך מכריעים הכרעות הלכתיות, זה ברור. לכן כל הסברות, שתי הסברות שהבאתי קודם, כן, הפה שאסר והמוציא מחברו עליו הראיה, אלה סברות פרשניות, וסברות פרשניות במהותן הם חלק מההלכה. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על סברות שהן לא סברות פרשניות. אני אתן לכם למשל דוגמה. אולי אתן לכם דוגמה. אני משתף פה את הגמרא בברכות. הגמרא בברכות בדף למדי, דנה בשאלה מאיפה אנחנו יודעים את ברכת הנהנים לפניה, ברכת המזון לפניה, מה שאנחנו קוראים ברכת הנהנים. בורא פרי העץ, המוציא לחם מן הארץ וכדומה. אז הגמרא עוברת שם על כמה אפשרויות, ואז הגמרא אומרת, רגע, אני אגדיל קצת כדי שיוכל יותר לראות. אלא הסברה הוא. אלא סברה הוא. אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. זה סברה. לאדם אסור ליהנות בלי ברכה מהעולם הזה, ולכן צריך לברך לפני כן, לא צריך מקורות ולא פסוקים ולא שום דבר, יש סברה. תנו רבנן, אומרת הגמרא בהמשך, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה יתקנתי? איך יתקן את זה? ילך אצל חכם. ילך אצל חכם, מה יביד למה זה יעזור? הוא אכל בלי ברכה, ילך אצל חכם, מה זה יעזור לו שהוא ילך אצל חכם? הוא אכל בלי ברכה. העביד לאיסורה, כן, הוא כבר עשה איסור, מה זה יעזור? אלא אמר אהבה, ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות, כדי שלא יבוא לידי מעילה. כן, הכוונה, תקדים תרופה למכה, תלך לחכם, תלמד איך הם מברכים ועל מה הם מברכים, וכך תנצל מהמעילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, קונה נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ ומלואה. בסדר, אז רבי לוי, רמי כתיב להשם הארץ ומלואה, הוא כתיב השמיים, שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, לוקשיה כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. אותו דבר אמר רבי חנינה בר פאפה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, הוא אומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר לא אוביך כניך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. איתור, זה הסיפור. אז הגמרא אומרת, בעצם מדובר בסברה, שצריך לברך לפני שאוכלים. מה הסברה? שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, כי אחרת כאילו שאתה מועל בקודשי שמיים, אתה גוזל את הקדוש ברוך הוא. הכל שייך לקדוש ברוך הוא, וכל עוד לא ברכת, אז בעצם אתה אוכל ממשהו שהוא שלו. לכן זה סוג של מעילה או גזלה או מה שלא יהיה. גם מכאן יש קצת ראיה בחקירת האחרונים, האם מעילה זה גזל של גבוה או מעילה זה איסור. והגמרא פה נראה שמעילה זה סוג של גזל. כאשר הנגזל זה רכוש גבוה, זה ממון גבוה, אז לגזלה קוראים מעילה. אבל מעילה זה בעצם סעיף של גזל. יש רבי אלחנן וסרמן והרבה אחרונים דנים בעניין הזה. בכל אופן, אז זה מה שהגמרא אומרת כאן. מה היינו אומרים על הסברה הזאת? הסברה הזאת שאומרת שצריך לברך לפני ברכת המזון. לברך לפני שאוכלים, סליחה. זה עיקרון חוץ הלכתי, זה עיקרון פנים הלכתי. מה זה הסברה הזאת? כאן המצב לא פשוט, ועל פניו נראה שזה עיקרון חוץ הלכתי.
לאחר זה די אוזורייטה.
עוד רגע נראה אם זה דאורייתא או לא, זאת תהיה השלכה. אבל הנקודה היא, למה אני אומר את זה? כי פה הסברה היא לא סברה פרשנית. זה לא שמתוך עקרונות הלכתיים יצא לי, יוצאים לי כמה אפשרויות, יוצאות לי, סליחה, כמה אפשרויות, והסברה אומרת לי אפשרות א' נכונה יותר, או אפשרות ב' נכונה יותר, והיא עוזרת לי להכריע איזה משתי האפשרויות נכונות. זה סברה פרשנית. איזה פרשנות אני אבחר לפסוק כלשהו, עיקרון מהתורה. כאן אין שום עיקרון ושום פסוק מהתורה. הסברה אומרת מה ראוי לעשות. זה לא סברה שמפרשת לי פסוק, אלא סברה שיש לה תוכן עצמאי משלה. הסברה הזאת אומרת ראוי לברך לפני שאוכלים. זהו. מאיפה לומדים אותה? סתם מההיגיון שלי. זה לא סברה שעוזרת לי להבין פסוק כלשהו. במובן הזה לא מדובר פה בסברה פרשנית, אלא זו סברה שמחדשת דין חדש. שאלה, מה המעמד של סברה כזאת? אז פה זה מאוד לא ברור, לפני שאני אכנס למעמד ההלכתי של הסברה הזאת, זה כבר יכול להיכנס לקטגוריה שאני מדבר עליה כאן. כי כאן הסברה היא לא סברה פרשנית. גם אחרי הסברה אני לא אוכל להצביע על הפסוק שאומר לי שצריך לברך לפני המזון. הסברה לא אומרת לי זה מה שכתוב בפסוק. הסברה אומרת לי שכך ראוי לעשות. נגיד למשל תיקחו את המוציא מחברו עליו הראיה. המוציא מחברו עליו הראיה זאת סברה שמגלה לי מה זה נקרא בצדק תשפוט עמיתך. יש פסוק. הפסוק אומר בצדק תשפוט עמיתך. צריך לנהל את המשפט בצדק. עכשיו השאלה היא מה זה בצדק? אז הסברה אומרת לי שיותר צודק זה להטיל את נטל הראיה על המוציא. זה יותר צודק מכל מיני סיבות. אוקיי? אם זה כך, אז הסברה עזרה לי להבין שזאת משמעותו של הפסוק בצדק תשפוט עמיתך. לכן זאת סברה פרשנית. סברה פרשנית היא חלק מההלכה. על זה נאמר למה לקרא סברה הוא. כי הסברה היא מכשיר על המגרש ההלכתי. היא כלי בארגז הכלים ההלכתי. ולכן שם זה ודאי חלק מההלכה. המצב אצלנו הוא שונה. אצלנו גם אחרי שתביא לי את הסברה הזאת לא תוכל להצביע על פסוק. הסברה הזאת עומדת לעצמה, היא לא מפרשת פסוקים. היא יוצרת חיוב מחודש משל עצמו. שבלי הסברה אין לו מקור, וגם אם הסברה אין לו מקור, יש לו המקור הוא הסברה עצמה. אז אם ככה, השאלה היא עד כמה בכלל דבר כזה שייך להלכה. זה חיובים. הלכה זה בדרך כלל מה שאנחנו מצווים מהקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו מצווים מהקדוש ברוך הוא זה או דין דאורייתא, או תקנות דרבנן, שגם הן נסמכות על פסוק מדאורייתא שלא תסור. אבל בסוף בסוף יש לזה עוגן בציווי של הקדוש ברוך הוא, בתורה. לסברה הזאת אין שום עוגן כזה. כך אני חושב, וכך לדעתי ראוי לעשות. זה דין דאורייתא, זה דין דרבנן, מה זה הדבר הזה? סברה. לכאורה זאת קטגוריה חוץ הלכתית. עכשיו תראו דבר מעניין. בפני יהושע כאן, זה הקטע הבא שאני מביא, בגמרא, אל הסברה אסור לו לאדם וכו'. משמע מלשון כל הפוסקים, דלפום הח מסקנה דהחה, כל ברכת הנהנים הן מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד. ולרשב"א ברכת שבעה מינים דלאחריו, נמי מדאורייתא, כן, המעין שלוש. אבל בשאר ברכות מודה. זאת אומרת, באופן עקרוני, ברכות זה דין דרבנן. חוץ מברכת המזון, שזה אכלת וסבת וברכת, זה דין תורה, ומעין שלוש, שלשיטת הרשב"א זה גם דאורייתא. יש גם ברכת התורה, אבל אנחנו מדברים על ברכת הנהנים. ולעניות דעתי, אומר הפני יהושע, לכאורה יש להתמוע. דהה בכל השס משמע, דמידי דאתיה מסברה, הווה מדאורייתא. דבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא. והרי ראינו פה שהחובה לברך לפני שאוכלים יוצאת מסברה. אז אם כך זאת הייתה אמורה להיות חובה דאורייתא. אז איך הפוסקים כולם מתייחסים לזה כדין דרבנן? ועד רבה, מקשה השס, למה לקרא סברה הוא? הבאתי את הגמרות קודם. כן, הרי הגמרה אומרת שאם יש סברה, הפסוק מיותר. מה אומרים? מה רואים? אם מה שיוצא מסברה היה דין דרבנן, אז לא היה מקום לשאלה למה לקרא סברה הוא. זאת אומרת, למה לקרא? אני צריך את הפסוק כדי שזה יהיה דין דאורייתא. כי בלי הפסוק, אם זה היה נסמך על סברה, אז זה היה דין דרבנן. אלא מה? מזה שהגמרה משווה סברה לפסוק, רואים שגם מה שיוצא מסברה הוא דין דאורייתא. אז שואל הפני יהושע, אז ברכת הנהנים, ברכת המזון לפניו, זה יוצא מסברה. והגמרה אומרת שסברה היא דאורייתא. אז איך כל הפוסקים כותבים שברכות זה דין דרבנן? כן, ספקם לכולה, יש איזה השלכות. זה דין דרבנן, ספק ברכות להקל. ובאמת מלשון התוספות אין אחד, אפשר דמה שכתבו, הוא קרא דנסים לאל, היינו אסמכת באלמה, אפשר דנתכוונו לזה העניין עצמו. וכיוון דסברה הוא, תו לא יצטריך קרא. אין תוספות דן בשאלה אם הפסוקים שהביאו למעלה עדיין נשארים, או שאחרי שהביאו את הסברה כבר לא צריך אותם. זה לא חשוב לעניין. אז הפני יהושע מקשה את זה, מי הוא נראה לעניות דעתי? דאפילו אם תמצא לומר, בסברה זו אב אינם אם היא דאורייתא, אפילו אחי, עתי שפיר. דעד דקיימה לן דספק ברכות להקל, משום דלא שייך להחמיר. דכיוון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום אחי, ממילא, אז לה לאח סברה. מה הוא אומר? ספק ברכות לכולה, אין הכוונה שבגלל שזה דין דרבנן הולכים לכולה. ספק ברכות לכולה פירושו לא לברך, כיוון שאם תברך, אתה מוציא את שם השם לבטלה, לא תישא שם השב. יש בזה איסור. בגלל זה אנחנו בעצם מקילים. זה בעצם לא הקלה בספק ברכות, אלא החמרה בדיני לא תישא. ולכן אפשר להישאר עם זה שהחובה לברך היא מדאורייתא. ולמה מספק לא מברכים? בגלל שיש חשש שאני אעשה ברכה לבטלה, וזה לא תישא שם השב. וזה מכניס אותנו, זה בלתי סביר מאוד מה שהפני יהושע כותב כאן. הוא עצמו אומר, כן נראה לי ועדיין צריך עיון, ואין בקונטס אחרון, ככה הוא מסיים את הפסקה הזאת. האמת שזה קשה מאוד מה שהוא אומר כאן. א', כי בפשטות עשה דוחה לא תעשה. עכשיו לגבי ספק, פה יש ספק עשה, כן, של לברך, לשיטתו שזה עשה דאורייתא, כן, מה שיוצא מסברה זה דאורייתא, יש פה ספק עשה כנגד ספק לא תעשה, שדה חמד מעריך בזה, יש הרבה דעות שגם בספק עשה דוחה ספק לא תעשה. אבל מעבר לזה, ספק ברכות להקל, זה אומר שזה להקל, לא להחמיר. הוא אומר בעצם ספק לא תיסה להחמיר, לא ספק ברכות להקל. אז היה צריך לנסח את זה כך. ספק לא תיסה להחמיר, לא ספק ברכות להקל. תוצאה היא אותה תוצאה, אבל זה כמו כן הסיפור המפורסם על רב חיים, שבא אליו אישה בגזרת הקנטוניסטים שם, תפסו את הבן שלה לצבא, והיא שאלה אותו אם מותר לה לנסוע בשבת לסנט פטרסבורג, הבירה, כדי להשתדל לשחרר את הבן שלה. אז רב חיים אמר לה, בוודאי, בוודאי, את מצווה, לא רק מותר, את חייבת לנסוע בשבת. אז שאלו אותו, מה אתה כל כך מקל בהלכות שבת? הוא אומר, לא, לא, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. לא מקל בהלכות שבת. באמת שזה לא בדיחה, זה באמת בחלק גדול מהמצבים ההלכתיים, לא מאוד ברור מה זאת הפסיקה המקילה ומה זאת הפסיקה המחמירה. כשאתה מקל פה, אתה מחמיר שם. זה כמו הרבה פעמים אומרים, נגיד, אני לא יודע, במניינים שוויוניים. כן, אז יש כל מיני פסיקות שאומרות שאישה תעלה לתורה. אבל מה, אתה מקל כל כך, הגמרא אומרת, מבני כבוד הציבור, שלא תעלה, לא תברך וכו', אז אני, אתה מקל כל כך נגד בדיני כבוד הציבור, ולא, אני מחמיר בהלכות כבוד אנשים. בכל מיני דילמות כאלה יש תמיד דילמה בין שני ערכים. כשאתה פוסק לטובת ערך אחד, אין פירושו שאתה מקל. בהחלט ייתכן שאתה מחמיר בערך שלטובתו פסקת, לא מקל בערך שנגדו פסקת. השאלה על איזה צד של המטבע מסתכלים. יש לאנשים איזושהי נטייה לבחור צד, ואז להגדיר את השני בתור מקל. אבל יכול להיות שהשני מחמיר בערך אחר. לא מקל בערך, זה בדרך כלל ככה דרך אגב. ולכן השאלה מה זאת חומה ומה זאת כולה זאת שאלה מאוד לא פשוטה. אני אגיד רק במשפט אחד, פעם עשינו גם על זה איזושהי סדרונת. ההבדל בין כולה וחומה, הגדרה של כולה, זה בכלל לא השאלה מה יותר קל לך לעשות. זו טעות נפוצה, זה פשוט לא נכון. זאת לא ההגדרה. ההגדרה של כולה זה גם לא הליכה נגד ערך מסוים. זה לא ההגדרה של... ההגדרה של כולה פירושו הפסיקה שמאפשרת יותר דרכים. זה ההגדרה של פסיקה מקילה. פסיקה לכולה פירושו שהיא פותחת לפניך יותר... אם פסיקה אחת פותחת לך שתי דרכים, ופסיקה אחת פותחת דרך אחת, אז הפסיקה הראשונה היא המקילה. למשל, יש פוסקים שאומרים שאסור לצום יומיים. ביום כיפור, כי זה פיקוח נפש. היה ספק, כן, כשהגיעו ליפן. מלחמת העולם השנייה היה דילמה מה לעשות ביום כיפור, קו התאריך, איפה עובר קו התאריך, באיזה תאריך לצום. היו פוסקים שאמרו, תצומו יומיים. היו פוסקים שאמרו, אסור לצום יומיים. הפוסק שאומר, מותר לצום יומיים, הוא מקל או מחמיר? אני טוען שהוא מקל. כי הוא פותח אופציה. הוא אומר, מותר גם לצום יומיים. אחרי שמותר לצום יומיים, אז כבר גם תצום. אז כבר גם יש חובה לצום, וזאת כבר באמת החמרה. ההקלה זה עצם הקביעה שמותר לצום יומיים, שזאת באמת הקלה, כי זה פותח לך עוד אופציה הלכתית. ככל שמספר האופציות ההלכתיות יותר גדול, אתה יותר מקל. גם אם האופציה שאותה אתה פותח, היא אופציה של לצום יומיים, לא בדיוק הדרך המקילה ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. מה האופציה שהפוסק הזה הוסיף לי? שמותר לי גם לצום יומיים, תודה רבה. לצום יומיים זה להקל? תשובה היא כן. כי אם הוא הוסיף לי עוד דרך, מעבר לדרכים שהפוסק האחר פותח בפניי, אז הוא פוסק מקל. מוסיף לי עוד דרכים. אותו דבר בהלכות ברכות. הרי השאלה, גם בלי הפני יהושע, השאלה שאפשר לשאול תמיד, למה קוראים לזה ספק ברכות לכולה? זה בעצם צריך להיות ספק לא תישא לחומרה. כמו שהפני יושע בעצמו כותב. למה בגמרא כתוב ספק ברכות להקל? וכל הפוסקים ככה מביאים. למה זה להקל? התשובה שלי זה שמי ששואל את זה לא מבין מה זה נקרא להקל. ספק ברכות להקל פירושו שבספק אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. יש לך שתי דרכים ששתיהן לגיטימיות מבחינה הלכתית. ממילא זאת פסיקה מקילה, כי היא פותחת שתי דרכים. מי שמחייב לברך, אז הוא אומר, אתה חייב לברך, יש רק דרך אחת מותרת. מי שפותח אופציה גם לברך וגם לא לברך, הוא מקל, כי הוא פתח שתי אופציות. אלא מה? אחרי שפתחת את שתי האופציות, גם לברך וגם לא לברך, עכשיו נכנסים שיקולי לא תיסה, ואומרים, אוקיי, אם שתי האופציות קיימות, אז אל תברך. כדי לא להיכנס לבעיה אם לא תיסע. אז זאת באמת חומרה בלא תיסע. אבל זה מתחיל בכולה בהלכות ברכות. הכולה בהלכות ברכות אומרת שאפשר לברך ואפשר שלא לברך. אחרי שמבחינת הלכות ברכות יש אופציה לברך ויש אופציה לא לברך, באים הלכות לא תיסע ואומרים, אם ככה, אז אל תברך. יכול להיות שאתה מברך, ברכה לבטלה. וזאת באמת החמרה. הכולה שבהלכות ברכות זה שמותר לו לברך. לא שצריך לו לברך, שמותר לו לברך. אחרי זה באה חומרה שלא תיסה, שאומרת צריך לו לברך. אוקיי? לכן הכולה בספק ברכות זה באמת שמותר לברך ומותר שלא לברך. אחרי זה באה חומרה שלא תיסה. איפה ההשלכה? מה יקרה אם מהלכות ברכות הייתי צריך להחמיר? וצריך כן, נגיד, נגיד בספק ברכה דאורייתא. למה שם אני לא חושש, אם אני בספק ברכת המזון, אני מברך או לא? ברור שכן, ספק ברכות לחומרה בברכה דאורייתא. מה אם לא תיסה? למה פה אני לא מחמיר בגלל לא תיסה? כי במקום שבו הלכות ספקות, מבחינת הלכות ברכות, אומרים לי שיש לי רק אופציה אחת, רק לברך, אז לא נכנסים לשאלת לא תיסה. אני חייב לברך. אם אני חייב לברך, אני מברך, וזה לא נקרא ברכה לשווא. אין פה לא תיסע שם השב, זה לא לשב. ההלכה מחייבת אותי לברך. רק במקום שמבחינת הלכות ברכות, אני יכול לברך ויכול שלא לברך, עכשיו אפשר להחמיר בלא תיסע שם השב ולהגיד לי, אז אל תברך, אם זאת אופציה אפשרית, אז תבחר בה. אבל אם מבחינת הלכות ברכות הייתי צריך להחמיר, אז לא תיסע שם השב לא היה אומר לי לא לברך. ואם כך, אז דברי הפני יהושע לא מתחילים. כי מה שהפני יהושע בעצם אומר, זה שבעצם כל ברכות המזון, כל ברכות, הברכות על המזון הן דאורייתא, כמו ברכת המזון. ואז לכאורה, מבחינת דיני ברכות, הייתי צריך להחמיר, זה מה שהוא עצמו כותב. למה מקילים? בגלל לא תיסע. נו, אז תסביר לי למה בברכת המזון לא מקילים באותה צורה. למה בברכת המזון מספק מברכים? הרי גם שם זה אותו דבר. ספק דאורייתא לחומרה אומר לברך. אבל יש לא תיסע שמחמתו הייתי צריך להקל ולא לברך. לא, רואים שלא. אם מבחינת הלכות ברכות ההכרעה היא כן לברך, אז אין בעיה שלא תישא שם השב, כי זה לא לשב. ההלכה אומרת לי לברך במצב כזה. זה לא ברכה לשב, לא ברכה לבטלה. אז אם הוא היה צודק בהלכות ברכות הנהנים, אז גם שם היה צריך להיות אותו דבר. אם זה היה דאורייתא, כי סברה, כל סברה היא דאורייתא, אז מספק הייתי צריך להחמיר, ואם מספק הייתי צריך להחמיר, אז לא הייתה מתעוררת בעת שלא תישא שם השב, ואכן הייתי צריך לברך. וזה לא נכון מה שהוא אומר, שבגלל לא תישא שם השב לא מברכים. לכן מה שהוא אומר לא מתחיל. זה לא יכול להיות נכון. מה שאני רוצה לטעון, זה את הטענה הבאה. מה שבעצם יוצא כאן, מה שכתוב למה לקרא סברה הוא, אז קודם כל, טוב, זה נראה בהמשך, אבל כרגע אני אומר כך. החובה מדאורייתא לברך, זה בעצם להוציא את המזון מכלל מעילה, כן, להוציא אותו מרשות הקדוש ברוך הוא לרשותי. איך אני עושה את זה? מה שהסברה אומרת, אני אומר למשל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך רשות לאכול את התפוח הזה, או את הלחם הזה, או את התבשיל הזה. אוקיי? זה הכל, בשפה שלי. לא צריך, ברוך אתה השם, כן, עם שם ומלכות, כל הכללים האלה שהם ודאי כללים דרבנן. החובה דאורייתא, שיוצאת מהסברה שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, הייתי יכול גם להגיד, אני מבקש רשות ממך, הקדוש ברוך הוא, לאכול את הדבר הזה, ותודה רבה על זה שמראת לי אותו. אוקיי? הייתי יוצא ידי חובת הדאורייתא. רבנן באו ואמרו, תעשה את זה עם שם ומלכות, תופס מסוים, באופן מסוים של ברכה. אם זה כך, אז עכשיו התשובה היא מאוד פשוטה לשאלת הפני יהושע. באמת סברה היא סברה דאורייתא, והחובה לברך היא דאורייתא, כי סברה בכל מקום, למה לקרא סברה? הוא סברה שקולה לדאורייתא. אבל מה החובה מדאורייתא? להגיד בשפה שלי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ולבקש רשות לאכול. התופס של הברכה, אין שם ומלכות, הוא דרבנן. אם אני בספק, עכשיו מאוד פשוט, אם אני בספק, אז צריך להחמיר, כי זה דאורייתא. מה פירוש להחמיר? להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא בשפה שלי. אבל לא לברך בשם ומלכות, כי הצורך לברך בשם ומלכות הוא רק דרבנן. ומספק, אני יכול להקל שם. ואז לא תישא שם עכשיו, אומר לי, אם כך, אז אל תברך. אני יכול הרי לצאת את הדאורייתא גם בשפה שלי, בלי שם השם. ואז הכל בסדר. אז ממילא אתה לא תישא שם עכשיו, הוא אומר לי, אם כך, אל תברך בתופס של הברכה. אבל אם אתה בספק, תברך בשפה שלך. וזאת השלכה הלכתית למה שאני אומר. לפי הפני יהושע, לדעתי, מה שצריך לעשות בספק ברכות, זה לברך בשפה שלנו, בלי שם ומלכות. וזאת חובה, דאורייתא, בגלל ספק ברכות, ספק דאורייתא לחומרא. זה מה שיוצא לשיטת הפני יהושע. אגב, תראו את תלמידי רבנו יונה. אגב, זה מופיע בשני מקומות בתלמידי רבנו יונה שם על הסוגיה, אבל הבאתי אחד מהם כאן. הייתה כאן, זה על הריף, כן, זה נדפס סביב הריף. מה הייתה כאן, תה? אמר רבה, ילך אצל חכם בקי מעיקר. כלומר, מי שאינו יודע הברכות, באיזה עניין יוכל לאכול, שאם יאכל, יתחייב קורבן מעילה בכל פעם ופעם. ומאדרינן, שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר, והוא הדין שאפילו אם לא ידע, אלא ברכת שהכל, יצא בה מידי מעילה, דתנן ועל כולם, אם אמר שהכל יצא. אלא שצריך ללמוד כדי שיברך הברכה הראויה לכל דבר ודבר. מה הוא אומר פה? תשימו לב, יש פה חידוש אדיר. שאם יאכל, יתחייב קורבן מעילה. מה קורבן מעילה? אם אני אוכל בלי ברכה, אני מחייב קורבן מעילה, זה איסור דרבנן. אם אני מביא קורבן לעזרה, זה חולין בעזרה. לא עברתי איסור דאורייתא. איך הוא אומר פה שמי שאוכל בלי ברכה, אם הוא לא מברך, אז הוא מתחייב קורבן מעילה. כותב את זה בעוד מקום, אמרתי, יש שני מקומות בתלמידי רבנו יונה שכותב את זה. רואים ממנו שבאמת זה איסור דאורייתא, כמו שהפני יהושע אומר, זה לא איסור דרבנן. חייבים על זה קורבן מעילה. אז כמו ששואל הפני יהושע, אז למה מספק אנחנו מקילים? התשובה היא, אנחנו לא מקילים. מספק צריך להחמיר ולברך בשפה שלך, כדי לצאת ידי החובה, לא לאכול, לצאת ידי, להוציא את זה מידי מעילה. שלא תהנה מן העולם הזה בלא ברכה. מבחינת התופס, את שם השם, אל תגיד, בגלל לא תישא שם השם, כי את זה אתה לא חייב בדיני ברכות להגיד מדאורייתא. זה רק דין דרבנן. מספק דרבנן לכולה. אתה לא חייב להגיד את זה. ממילא לא תישא שם השם, אומר לך, אל תגיד. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. אבל אם אתה תאכל בלי לברך בכלל, גם לא בשפה שלך, אתה חייב להביא קורבן מעילה. זה לא יכול עם בעזרה, זה איסור דאורייתא. אתה חייב להביא קורבן מעילה. אוקיי? יותר מזה, הוא גם מוסיף פה אחר כך, שגם אם הוא מברך שהכל על משהו אחר, שברכתו הוא לא שהכל, יוצא ידי מעילה. למה? שיש איזה המשך של מה שאמרתי קודם. אפילו אם הוא יברך בלי שם ומלכות, הוא יוצא ידי מעילה. אז גם ברכת שהכל, ברכת שהכל היא כמובן זה שקול הברכה, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, האם מותר לי לאכול את זה. זה אותו דבר. רק אני אומר, אפילו בלי שם ומלכות, שבברכת שהכל יש שם ומלכות, אפילו בלי שם ומלכות, אתה בעצם יוצא מידי מעילה. כי סוף סוף אתה ביקשת מהקדוש ברוך הוא, הודית לו על זה, אתה יכול לאכול. את הסברה הזאת שלא ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, פתרת. את התופס שקבעו חכמים, שם ומלכות, זה לא. אבל בספק, ספק דרבנן, לכולה. ואם יש לא תישא שם עכשיו, אז ודאי שאסור לך לברך. בספק לכולה רק אומר שאתה לא חייב לברך, אבל אתה יכול. אבל בגלל שיש פה לא תישא שם עכשיו, אז זה גם אסור. בסדר? יש פה שלוש רמות. או שאתה חייב לברך, אם זה הדאורייתא, היית חייב לברך. אם זה דרבנן, אז הוא אומר, מותר לך לברך ומותר שלא לברך. עכשיו בא לא תישא שם עכשיו, הוא אומר, לא, לא, אל תברך. אסור לך לברך, בגלל הבא שלא תישא שם עכשיו. אוקיי?
למה כשיש ספק דרבנן לכולה בברכות, לא אומרים, תגיד איזה תודה בלי שם השם?
הנה, אומרים, הנה, אמרתי עכשיו.
אה.
האנשים לא חושבים ככה, אבל אני חושב שזה ההסבר הפשוט לשיטת הפני יהושע. לא שמצאתי מישהו שאומר את זה. אבל נראה לי פשוט, אני להלכה חושב כך. מי שבספק אם הוא ברך או לא, שיגיד ברכה בשפה שלו, הוא חייב להגיד את זה מדאורייתא. ואם הוא לא אמר את זה, הוא נכנס לספק מעילה. טוב, מספק לא מביא מעילה, אבל אני אומר באופן עקרוני. אם זה היה חיוב חטאת, אז היה פה אולי שם תלוי, אבל זה לא, אין פה חיוב חטאת. טוב, בכל אופן, זה הפני יהושע. עכשיו תראו את הצלח. מחלוקת מפורסמת של הצלח עם הפני יהושע. הצלח על הסוגיה הזאת אומר כך, הוא מה שכתב הגאון בעל פני יהושע. וכיוון דמסיק דסברה הוא, ממילא הוא מן התורה. דהרי אשכחן שאמרו, למה לקרא סברה הוא? שמע מינה שסברה מועיל כמו קרא. כן, כמו הפסוק. אז זה עד כאן ציטוט של הפני יהושע. ולכן, כמו שאמרתי קודם, באמת נראה, לפי הפני יהושע, שהחובה לברך על המזון לפני שאוכלים היא חובה דאורייתא. וגם ספקה לחומרה אני טוען, שזה הפני יהושע לא אומר, אבל ככה אני טוען. ואומר אני, אומר הצלח, שזה שייך רק בדין מן הדינים. כמו בכתובות דף כף ב', מניין שהפה שעשר הוא הפה שהתיר. ובבבקם הדף מ"ו עמוד ב', מניין להמוציא מחברו עליו הראיה וכו'. שבאילו המקומות מקשה הגמרא, קרא למה לי סברה הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברה, שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהן שכליות. זה סברה, למה נקרא סברה הוא? אז למה כתבו את לא תרצח? למה כתבו את לא תגנוב? ועוד, שסברה זו שאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, סברה זו שייכה בכל באי עולם. ואם כן, יהיה ברכת הנהנים חובה גם על בני נוח, את מה. אז למה גויים לא חייבים לברך? הסברה שייכת גם בהם. אלא ודאי הכוונה הוא שכיוון שהוא סברה, לכך תקנו חכמים ברכות הנהנים. לדין דרבנן, בגלל הסברה הזאת תקנו חכמים את הברכה. וזהו בכל שאר ברכות הפירות, אבל על הפת יש מקום לדון, אם זהו הקל וחומר, הוא קל וחומר גמור, ויהיה חייב מן התורה או לא, כן, מה מביאה שם קל וחומר על ברכה לפניה מברכה אחריה, ועל פת שיש ברכה אחריה, יכול להיות שגם הברכה לפניה שנלמדת מקל וחומר, תהיה דאורייתא. כן, המוציא לחם מן הארץ, לא ברכת המזון. טוב, זה רק הערה בסוגריים. מה אומר הצלח? איך, מה ההבדל בין דין מן הדינים, לבין סברה שהיא... כן, אבל לומר על דבר שהוא מסברה, שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. מה זה ההבחנה הזאת? מי שההבחנה הזאת זה ההבחנה שבגלל זה הבאתי את כל זה, זה ההבחנה שדיברתי עליה קודם. אם אתה מדבר על סברה פרשנית, אז התוצר של הסברה הזאת הוא דאורייתא. כמו הגמרא בכתובות, מניין למוציא מחברו עליו הראיה, הוא הפה שעשה, הוא הפה שהתיר, מה שהוא מביא, שתי הדוגמאות שהוא מביא כאן, בבקמה וכתובות. למה? כי שם הסברה בעצם היא הכלי שבאמצעותו אני מפרש את הפסוק שבצדק תשפוט עמיתך. זה מה שנקרא, לשפוט בצדק. אז הסברה רק עוזרת לי לפענח מה הפסוק אומר. אחרי שהשתמשתי בסברה, מבחינתי זה מה שהפסוק אומר. אז אם ככה ברור שזה דאורייתא. זה שהסברה עזרה לי לגלות מה הפסוק אומר, זה לא משנה כלום. אחרי שהשתמשתי בסברה, זה מה שהפסוק אומר מבחינתי. אז זה דאורייתא. אני משנה שהשתמשתי בסברה. אבל בסברה, ברכת הנהנין, הסברה שדיברנו עליה כאן, הסברה הזאת לא מפרשת לי שום פסוק. היא מחדשת לי מצווה חדשה, לברך על המזון לפני שאוכלים אותו. את זה אומר ההצלח, לא שמענו בשום מקום שדבר כזה יחשב מצווה דאורייתא. כי זאת לא סברה פרשנית. זאת סברה שמחדשת לי דין מחודש. זה לא דאורייתא. אני אגיד יותר מזה בשפה שלי, זה בכלל לא חיוב הלכתי. זה חיוב מוסרי, חיוב חוץ הלכתי. לא חיוב הלכתי בכלל. אלא מה? באו חכמים וקבעו מדרבנן להכניס את החיוב הזה לתוך ההלכה מדרבנן, בגלל הסברה הזאת. בלי חכמים הייתי צריך לברך גם. כי הסברה הזאת הרי קיימת גם בלי שחכמים קבעו את זה. רק שאז יכולתי לברך בכל נוסח שאני רוצה, גם בשפה שלי, כמו שאמרתי למעלה. חכמים החליטו להכניס את זה לתוך החיובים ההלכתיים, בתוך ההלכה, כמובן בדאורייתא הם לא יכולים להכניס את זה כי אין להם פסוק, אין, זאת לא סברה שמפרשת פסוק, זאת סברה שמחדשת דין. אז לכן, זה בעצם חיוב חוץ הלכתי. חכמים, אבל מכניסים את זה לתוך ההלכה באמצעות תקנה. הם קובעים תקנה שצריך לברך, והם קובעים בשם ומלכות, ומה לברך על כל סוג של מאכל. כל אלה זה הגדרות הלכתיות ברבנניות. אז בסוף בסוף אם אני שואל, האם חיוב לברך על המזון לפני שאוכלים הוא חיוב הלכתי? התשובה היא כן. אבל לא בגלל הסברה. אלא בגלל שרחמים תקנו את תקנות דרבנן, הם חלק מההלכה, כי יש לו את אסור. יש פסוק שאומר שלחכמים יש סמכות לתקן תקנות. אז לכן בסוף בסוף זה חלק מההלכה. אבל במקור, לפני שרחמים תקנו, הסברה הזאת שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, הסברה הזאת היא סברה חוץ הלכתית, ויש חיוב לברך עוד לפני שרחמים קבעו. והחובה לברך היא לברך בלשונך. מה זה החובה הזאת? היא לא חובה הלכתית. תקראו לזה מוסר, אולי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, צריך לברך אותו על זה. לא משנה, הכרת הטוב או דברים מהסוג הזה. חובה מוסרית אולי, אבל זה לא חובה הלכתית. ולכן, מה שהפני יהושע טוען, שבעצם למה לקרא סברה הוא, הכוונה שזאת חובה הלכתית מדאורייתא, הצלח יטען, אני אומר, אני מכניס את עצמי גם בצלח, שניהם לא אומרים את מה שאני אומר, אבל נדמה לי שאני חושב שמאחורי דבריהם זה מה שיושב, הצלח יטען, אתה צודק שיש חובה כזאת, אבל היא לא חובה הלכתית. החובה היא הופכת להיות הלכתית רק במשעות הרבנן, אחרי שרחמים קבעו את זה. הבאתי אגב דוגמה דומה לזה, בסדרה הקודמת שדיברתי על מידת סדום, מרא בבא בתרא בדף י, הגמרא שמדברת כן על בר מצרה למשל, וזה לא חסר, יש ראשונים שקושרים את זה למידת סדום. אז שם הטענה היא כזאת, יש, נגיד שיש שני אחים שירשו שדה של אבא שלהם, עכשיו הם צריכים לחלוק אותה ביניהם. עכשיו, לראובן יש שדה שצמודה לשדה הזאת. והוא מבקש משמעון אחיו, את החצי שצמוד לשדה שלי, תיתן לי, קח אתה את החצי השני, פשוט יותר נוח לי לעבוד על שני השדות האלה ביחד. ושני החצאים האלה הם שווי ערך, אין בעיה, זה לא קרקע יותר טובה ופחות טובה. פה אומרת הגמרא שבאופן עקרוני מבחינה הלכתית, שמעון לא חייב להסכים. זכותו לדרוש הגרלה. הוא לא חייב להסכים, למרות שאין לו שום סיבה. החצי הוא לא פחות טוב מהחצי הזה. אבל לא משנה, הוא החצי הזה שייך לי כמו לך. אני עומד על שלי לעשות הגרלה. אלא מה? זאת מידת סדום. אתה סתם מתנהג כמו איש רשע. מה אכפת לך? הרי החצי הזה הוא שדה טוב כמו החצי הזה. אז תן לו את החצי ההוא. על זה באים חכמים וקובעים, קופים על מידת סדום. מה החידוש פה? בדיוק מה שראינו פה בצלח. מדאורייתא, אין חיוב כזה. יש חיוב מוסרי כזה, לפני שחכמים קבעו. חיוב מוסרי. חכמים מכניסים את זה לתוך ההלכה, בזה שהם קובעים תקנה, שקופים על העניין המוסרי הזה. אבל זה בעצם במישור ההלכתי, זה דין דרבנן. רק בגלל שחכמים קבעו אותו והחליטו להכניס אותו לתוך ההלכה. זה לא אומר שבמישור דאורייתא, זה עניין ניטרלי, תעשה מה שאתה רוצה. עד שחכמים קבעו, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה לא רוצה זה, אתה רשע, גם במישור דאורייתא. אבל זה רשע מוסרי, לא רשע הלכתי. ברמה ההלכתית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מוסרית, אתה לא בסדר. אחרי שחכמים קבעו את זה והכניסו את זה לתוך ההלכה, הם לקחו את החובה המוסרית ההיא, וקבעו שיש עליה חובה הלכתית, אבל מדרבנן. מעין זה, כותב הצלח גם במקרה של ברכת הנהנים. גם כאן יש חובה מוסרית, תקרא לה מדאורייתא או לא מדאורייתא, אבל יש חובה מוסרית לפני שחכמים תקנו את התקנה של ברכות. כי אסור לעלות מן העולם הזה בלא ברכה, כמרה מפורשת. אבל המימד ההלכתי מתקבל אך ורק אחרי שחכמים קובעים על זה חובה הלכתית ומכניסים את זה לתוך ההלכה. וכמובן זאת הלכה דרבנן. לפי הפני יהושע, החובה המוסרית מדאורייתא, בעצם למה לקרא סברה הוא, הפני יהושע תופס שהסברה היא גם מדאורייתא. ולכן ספקה היה צריך להיות לחומרה. לפי הצלח, יש חובה מוסרית, אבל הכלל שספק לחומרה כנראה לא יחול עליה. לפי הצלח לא נכון מה שאמרתי קודם. מה שאמרתי קודם, שאם אני בספק ברכות, אז צריך לברך בלשון שלי, בלי שם השם, כדי לא לעבור על שם השם. לפי הצלח זה לא נכון. יש חובה לברך, חובה מוסרית, גם בלי תקנת חכמים. אבל בתחום המוסר אני לא יודע אם ספקו לחומרה. הכלל של ספק לחומרה הוא כלל הלכתי. ובמישור הזה אומר הצלח, אנחנו עוד לא נמצאים בתחום ההלכתי. זה נכנס לתחום ההלכתי רק אחרי שרחמים קבעו איזה כתקנה דרבנן. אבל אם זה תקנה דרבנן, הספקה לכולה. לכן לפי הצלח, נדמה לי שאין חובה בספק לברך בלשונך. ראוי אגב, כדי להיות בטוח. ראוי אני חושב לברך גם לפי הצלח, אבל חובה אין. אוקיי? לפי הפני יהושע, הפני יהושע תופס שהחובה הדאורייתאית הזאת, המוסרית, היא בעצם יש לה מעמד של הלכה דאורייתא. אז לכן, לשיטתו, יש גם חובה להחמיר, בספק. זה ההשלכה. ההשלכה בין הפני יהושע לבין הצלח, זה שאיך להתייחס לחובה המוסרית הזאת לברך, לפני שרחמים קבעו. האם זאת חובה הלכתית, או שזאת חובה חוץ הלכתית? לפי הפני יהושע זאת חובה הלכתית, אז חל עליה הכלל ספק דאורייתא לחומרא, הכלל ההלכתי, זה כלל הלכתי, אז הוא חל על חובות הלכתיות. לפי הצלח, יש חובה אולי מוסרית, אבל לא הלכתית. אז הכלל של ספק דאורייתא לחומרא מדבר על הלכות דאורייתא, זה כלל הלכתי. אם החובה הזאת היא לא חובה הלכתית, אז הכלל ספק דאורייתא לחומרא לא חל עליה. עכשיו אני אומר עוד פעם, גם לפי הצלח לדעתי מן הראוי לעשות את מה שאמרתי קודם. שרק הכל יכול להיות שאתה אוכל בלא ברכה. אז אין עליך חובה, אבל בסדר, כי כל העניין המוסרי הוא עניין שאי אפשר להגדיר אותו כחובה במובן ההלכתי. אבל בהחלט מן הראוי, גם בספק, לברך בלשונך. בסדר, זה המחלוקת בסך הכל בין הסך לבין הפני יהושע, לא מה שאני אומר כאן, הוא די מצומצמת. אוקיי. אז בעצם מה שאני עכשיו רוצה ללמוד מהדוגמה הזאת, זה שאנחנו צריכים להבחין בתחום הסברות בין כמה סוגי סברות. זה בעצם הלקח, כל מה שאמרתי עד עכשיו. יש סברה שהיא סברה פרשנית, כמו המוציא בחברו על הבריה, דקאיב לקאיב הלייזי לבאסיה. סברה פרשנית היא בסך הכל אומרת לי, איך להכריע בין כמה אופציות הלכתיות שקיימות בפניי. אז הסברה הפרשנית אומרת לי לטובת אופציה א', ב', או ג', וזאת הכרעה הלכתית רגילה. זה חלק מההלכה, על זה אין מה לדבר, זה ברור. זה לא הנושא שלנו בסדרה הזאת. יש סברה מהסוג של אסור ליהנות מלעולם הזה בלא ברכה, מה שראינו עכשיו. זאת סברה שלגביה יש מקום להתלבט. כי מצד אחד היא לא סברה פרשנית, כן, היא סברה שאומרת שכך ראוי לעשות. אבל מצד שני אומר הפני יהושע, בסדר, אבל עדיין הסברה הזאת בעצם היא סברה, נקרא לה דתית. אתה חייב את ההכרת הטוב הזאת לקדוש ברוך הוא. אז נכון שאין לך מקור בתורה, אבל מבחינתו יש לזה איזשהו מעמד של דין דאורייתא. לא לגמרי, גם לפי הפני יהושע, אבל זה עדיין לא כמו ברכת המזון, ספקו לכולה, ברכת המזון ספקו לחומרא. גם הפני יהושע לא יכול לברוח מזה, למרות שהוא נשאר בצריך עיון. אבל הוא רואה את זה עדיין כאיזשהו משהו הלכתי. אני לשיטתי נוטה לחשוב כמו הצלח, שהחובה הזאת היא חובה מוסרית ולא חובה הלכתית, ולכן היא חובה חוץ הלכתית, ולכן היא לא חלק מההלכה. אחרי שרחמים קבעו תקנה לברך, שהם מחוץ, זה הפך להיות הלכה. אבל לפני כן, במישור דורית הזה, באמת לא חלק מההלכה. זאת חובה חוץ הלכתית. כמו איסורים מוסריים. איסורים מוסריים הם לא חובות הלכתיות. הם חובות מוסריות, שגם הן חובות שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו. על זה דיברנו בסדרה הקודמת, בהרחבה. אבל אלה חובות לא הלכתיות. זאת קטגוריה פריפריאלית. אני טוען שגם לברך לפני המזון, לפני תקנת חכמים, כן? הסברה, זה תחום פריפריאלי. שייך למוסר, או לא יודע מה, לעבודת השם הלא הלכתית. דווקא אם מוסר פה זה קצת עדין, האם זה עניין מוסרי או לא. כן, האם הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא זאת חובה מוסרית, אני לא לגמרי בטוח. זה הסוג השני. הסוג השלישי של סברות, זה באמת, אפילו לא הייתי קורא לזה בדיוק סברה, אלא מה שפתחתי בו את השיעור. כמו שאת הדחק, או, 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 או שיקולים חוץ הלכתיים, שבאמצעותם אני בוחר אופציה מבין האופציות ההלכתיות, אבל לא שאני מכריע שזאת האופציה הנכונה, כי זה סוג הראשון של הסברות שאמרתי. סוג הראשון של הסברות אומר, הסברה הזאת אומרת שזאת האופציה ההלכתית הנכונה, זאת סברה פרשנית. פה אני מדבר על סברה שהיא לא סברה פרשנית, אבל עדיין היא נוטלת חלק בתוך התחום ההלכתי. כי היא אומרת לי, בשעת הדחק יש לי סברה שמותר לי לבחור את דעת רבי שמעון, כי סך הכל רבי שמעון גם תלמיד חכם, ואם הוא חושב שהתרנגולת הזאת היא לא טריפה, אז בשעת הדחק מותר לי לסמוך עליו. אז הסברה הזאת ששעת הדחק זה שיקול שיכול להוציא אותי ממצב של ספק, אמרתי שזאת סברה חוץ הלכתית, גם אין לה מקור בתורה או בהלכה. אבל זאת סברה שאומרת לי, תבחר את האופציה ההלכתית א' ולא ב'. במובן הזה היא מעורבת בהכרעה ההלכתית עצמה. אז זה שלוש סיטואציות שאני מצייר כאן. סיטואציה אחת שעליה אני לא מדבר, זה סברה פרשנית, שאומר, פשוט הסברה בתוך ההלכה, איך אני קובע שהאופציה א' היא הנכונה ולא אופציה ב'. יש לי סברה לטובת האופציה א'. זה סברה פרשנית, זה דאורייתא וזה אין מה לדבר, זה ברור. יש את הסברה שהיא לא סברה פרשנית, אבל היא עוזרת לי לבחור אופציה הלכתית מבין האופציות הלגיטימיות, כשיש לי כמה אופציות כמו שאת הדחק, מה שאמרתי קודם, זאת סברה חוץ הלכתית, אבל היא עוזרת לי בשיקול ההלכתי שלי. היא אומרת לי, תבחר את האופציה הלכתית א' ולא את האופציה הלכתית ב'. בסוף בסוף בשורה התחתונה אני אקרא להכרעה הזאת הכרעה הלכתית. למרות שהיא נסמכה על שיקול לא הלכתי. הסברה מהסוג השלישי, זאת סברה חוץ הלכתית, שלא נוטלת חלק בבחירת אופציה הלכתית, אלא עומדת לעצמה, כמו הסברה שאומרת לי לברך על המזון לפניו, או סברה מוסרית, או מה שלא יהיה. סברה מוסרית לא שבוררת בין אופציות הלכתיות, סברה מוסרית שעומדת לעצמה, חובה מוסרית מחודשת, כן? נגיד, לא יודע מה, שוויון האישה. מי שחושב שיש ערך מוסרי כזה, לא חושב שיש לזה מקור בהלכה, ולכן אני לא חושב שזאת חובה הלכתית, אני כן חושב שזאת חובה מוסרית. אז זה הסוג השלישי. החובה המוסרית זאת חובה שמוטלת עלינו, ואני טוען שזה יסודה גם ברצון השם, רק זה רצון השם אחר, לא רצון השם ההלכתי, זה דיברנו בסדרה הקודמת, אבל לזה אי אפשר לקרוא הלכה. זה עומד מחוץ להלכה, מתחרה עם ההלכה, לפעמים מתנגש עם ההלכה, לפעמים יכול להתגבר אפילו על ההלכה, אבל יסודה של החובה הזאת, זאת חובה לא הלכתית. לכן זה הסוג השלישי. אנחנו עוד נפגוש את הסוגים האלה גם בשיעורים בהמשך. אוקיי, מישהו רוצה להעיר או לשאול?
אני רציתי לשאול את הרב על העניין של, כשהרב דיבר, למה לי קרא סבריי? אולי הקרא בא לייצב את זה כמשהו מדאורייתא, כי כמו שהרב אומר, סברה שהיא לא מסתמכת על פסוק, גם הרמב"ם בשורשים, צריך שבגלל שאני רוצה שזה יהיה דאורייתא, אז יש גם פסוק.
לא, אבל אמרתי שבכל המקומות שהגמרא אומרת למה לקרא סברה הוא, זה מדובר על סברה פרשנית. נגיד שלא היה פסוק שאומר המוציא מחברו עליו הראיה. באמת למסקנת הגמרא אין פסוק כזה. מה המצב עכשיו? הרי יש לי פסוק שבצדק תשפוט עמיתך. זה פסוק שכתוב. אז יש עליי חובה שהתורה מטילה עליי לשפוט בצדק. עכשיו אני שואל את עצמי מה זה נקרא לשפוט בצדק. יש פה שני מתדיינים, תובע ונתבע, מוחזק ומוציא. על מי אני אמור להטיל את נטל הראיה? מה הצדק אומר? אז אני פונה לסברה שלי, הסברה שלי אומרת, הצדק אומר להטיל את נטל הראיה על התובע. אז זה אומר שהסברה הזאת אמרה לי מה פירוש הפסוק בצדק תשפוט עמיתך. לכן גם בלי פסוק שיאמר לי המוציא מחברו עליו הראיה, התוצאה הייתה שהמוציא מחברו עליו הראיה זה היה דין דאורייתא. לכן פה הפסוק באמת מיותר. יש פסוק אחר שהסברה היא סברה פרשנית בו. מבין מה אני אומר?
למה כשאני אומר בצדק תשפוט עמיתך, ואני מגיע למסקנה שהמוציא מחברו עליו הראיה, זה לא הופך להיות, זה חלק כן דאורייתא.
זה דאורייתא לגמרי.
בגלל שזה פרש את הפסוק.
כי התורה אומרת תשפוט בצדק. הסברה רק אומרת לי מה נקרא בצדק. בסדר? אבל אחרי שאני מבין שזה מה שנקרא בצדק, אז התורה מצווה עליי לנהוג כך. אז הדין דאורייתא.
זאת אומרת,
הסברה עזרה לי להבין מה הפסוק אומר. אבל עכשיו, אחרי שהגעתי למסקנה שזה מה שהפסוק אומר, אז הדין דאורייתא. זה בדיוק ההבדל בין סברה פרשנית לסברה שמחדשת דין חדש. אם היה פסוק שאומר לברך על המזון לפניו, אז היה דין דאורייתא רגיל. עכשיו שאין פסוק, הסברה הזאת שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, היא לא סברה שמפרשת פסוק אחר, היא סברה שמחדשת דין מחודש. אז הוא לא יהיה דאורייתא, הוא יהיה חובה מוסרית, אבל לא דאורייתא. זה בדיוק ההבדל בין סברה פרשנית וסברה שמכוננת דין חדש.
טוב.
עוד מישהו? אוקיי, אז לילה טוב.
לילה טוב.